חברים יקרים ואהובים, שלום לכולם, בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם היום נקרא פרשת משפטים. פרשת משפטים היא בעצם המשך של סוף פרשת יתרו. בסוף פרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה שיגיד לעם ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זהב, לאחר מכן תבנו לי מזבח, לא תניף עליהן ברזל. ופה הפרשה שלנו מתחילה, ואלה המשפטים. משפטים פירושו דינים שבין אדם לחברו. משפטים שהם בין בני האדם. הפרשה מתחילה בדיני עבד עברי. עבד עברי פירושו אדם שגנב ולא היה לו מה לשלם. בדין מוכרים אותו להיות עבד, ובכסף שמקבלים על העבד הם משלמים את מה שהוא גנב. לאחר מכן יש לנו אמה עברייה, אמה עברייה זה שונה, היא לא גנבה שום דבר חס ושלום, אלא פשוט לאבא שלה לא היה כסף, הוא מכר אותה לאמה, וכדי לקבל כסף, כדי שיהיה לו מה לאכול. זה דיני אמה עברייה, דינים שונים לגמרי כמעט מעבד עברי. לאחר מכן יש לנו דינים של אדם שהיכה את חברו, אדם שהרג את חברו, אדם שהיכה את עין עבדו, את עין עמתו. יש לנו אחר כך דיני שור שנגח, נגח אדם, נגח ילד, נגח עבד. אחר מכן יש לנו דיני ארבעת השומרים. וכן עוד דינים ועוד דינים. גם שלוש רגלים כתובים בפרשה שלנו. בעליית שישי, שם יש את ההבטחה של התורה. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. כאילו הוא מבטיח את עם ישראל שהם הגיעו לארץ, אמנם זה לא יתקיים בהם, אלא בבניהם, והם יקבלו את כל הארץ, ארץ הכנעני והחיתי והאמורי. ושם, בעליית שישי כתוב, שאם עם ישראל ישמרו את המצוות בארץ, יהיה להם חיים טובים ומאושרים, הכי הכי שאפשר להיות. לא תהיה משקלה והכרה בארצך, אין עקרים, אין עקרות, אין רווקים, אין רווקות, כולם נשואים, הכל טוב, הכל בסדר. את מספר ימיך המלא, עליכם יהיה מבורך, המים מבורכים. זה עליית שישי וחצי מעליית שביעי. בעליית שביעי, באמצע עליית שביעי, כתוב, ואל משה אמר, עלה אל השם. יש מחלוקת גדולה, מתי הקטע הזה נאמר. האם זה קטע ששייך לפני מעמד הר סיני? ככה דעת ראשי, שהקטע הזה נאמר בדלת סיוון, כלומר לפני מעמד הר סיני, ויש דעות אחרות, בראשם הרמב"ן, שסוברים לו, זה נאמר אחרי מעמד הר סיני, אחרי שמשה רבנו ירד. על כל פנים, בסוף הפרשה, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו לעלות אל הר סיני למשך 40 יום. זה הקטע האחרון, ודאי שהוא היה לאחר מתן תורה. אגב, בפרשה שלנו, בעליית שביעי, יש את הפסוק המפורסם שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע. כולם טועים לומר שזה פרשת יתרו, ביתרו אין את זה. מופיע בפרשת משפטים, נעשה ונשמע. בעזרת השם, בקריאת הפרשה היום, אנחנו נמשיך להתמקד בדבר המתוק שנקרא דגש חזק. כפי שאמרתי, רוח הפה של לשון הקודש זה הדגש החזק. נמשיך לטעום את העומק המתוק שנמצא בתוך הדגש חזק, וגם כמובן נדבר קצת על כללי הטעמים, נחזור, ברוך השם, למדנו כמעט את הכל, את עיקרי הדברים. ושוב נשים לב כמה זה חשוב לשמור על כללי הטעמים, מי מפסיק יותר, מי מפסיק פחות, מי לא מפסיק בכלל, בעזרת השם יתברך. עכשיו נתחיל לקרוא. עליית ראשון, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה הלמד בדגש חזק, זה דגש של תפארת הקריאה, של יופי הקריאה. למדנו שיש דגשים שלא מגיעים כדי להשלים אותיות או בשביל תבניות של מילים, אלא דגש שמגיע ליופי של הקריאה, וזה דגשים שמגיעים בעיקר במילים שהם לא שמות ולא פעלים, אלא מילים שמטרתם לחבר בין דברים או שמות גוף וכדומה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. לשים לב, שש שנים. להפריד בין שין לבין שין. ובשביעית יצא לחופשי חינם, אם ברפו יבוא, ברפו יצא. אם בעל אישה הוא ויעשה אשתו עמו. ברפו פירושו בכנפו. בכנפו. והכוונה בבגד שלו. אדם שמגיע בלי כלום, אומרים, הוא הגיע רק עם הבגד שלו. הוא הגיע בלי שום דבר. תרגום מתרגם, אם בלחודו היא. כלומר, הוא לחוד, בלי אישה, בלי ילדים, הוא מגיע לעבוד, כפי שהוא הגיע, ככה הוא יוצא. אם בעל אישה הוא, אם הוא הגיע בזמן שהיה נשוי, אז גם אשתו יוצאה עמו. אם אדונאו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יסה ורפו, וילדה לו בנים או בנות. על פי כללי הדקדוק, המילה לא הייתה צריכה להיות עם דגש חזק. זה נקרא דגש שקוראים לו דחיק. וילדה לו, זה כתוב עוד פעמים אחרות בתורה, ושם באמת כן יש דגש חזק. אצלנו, ככה קיבלנו, ככה כותב הרד"ק, שהמילה לא, שכתובה אצלנו בפרשה, היא לא בדגש חזק. שלא חדין, שלא כמו הדין שהייתה צריכה להיות. באמת למה? ככה. ראש ישיבה כותב על זה טעם. ראש ישיבה בספרו בית נאמן, כותב שהתורה באה לרמוז שכאן הילדים לא מתייחסים אחרי אבא. אצל שרה כתוב אשר הילד לא שרה, ילדה לאברהם, כי יצחק התייחס לאברהם. אצלנו, וילד הלא בלי דגש חזק, לומר שהילדים, התורה באה לרמוז, שהילדים פה לא מתייחסים אחרי אבא, הם נחשבים עבדים כנעניים. הם לא נחשבים בדרגה של יהודי, אלא בדרגה של עבד כנעני. תהיה לאדוניה, א' כאן נחה. לא אומרים לאדוניה, אלא לאדוניה. זה קשור לכלל שלמדנו, משה מוציא, וחלב מכניס, אותיות וחלב, לפני שם אדנות, לא רק אדנות של בורא עולם, אדנות ברוך הוא, אדו, אלא גם מילים כאלה, אדוניה, אז הלמד, האלף של אדוניה, הופכת להיות נחה, מכניסים אותה, כלומר, לא מוציאים אותה, לא משמיעים אותה, והלמד מקבלת פתח במקום שבה. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אעשה חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורסה אדוניו את אוזנו במרסיה, ועבדו לעולם. פה עוצרים ללוי בימי שני וחמישי, והגישו אדוניו, הגימל בדגש חזק. למה? חסרה כאן אות. השורש הוא נגש, נון גימל שין. עד צריך להיות כתוב, והנגישו אדוניו אל האלוהים. אגב, האלוהים שכתוב כאן, זה לא שמו של בורא עולם, אלא הכוונה כאן דיינים. זה נקרא חול, לא נקרא קודש. לכן יש שום צורך להגיד אל האלוקים. זה לא קודש, אל האלוהים. פה הכוונה דיינים. תרגום אונקלוס, לקודם, לקודם פירושו לפני, דייניה, הדיינים. האלוהים פירושו פה, דיינים. אבל מה שדיברנו והגישו, יש לנו דגש חזק בגימל, כדי להשלים נון שחסרה כאן, במקום והנגישו, והגישו. הדלת זה דגש חזק שבא אחרי הידיעה. אמרנו, מה חסר כאן? חסר כאן, ראש ישיבה כתב, חסר כאן למד. היה צריך להיות אל, כמו בערבית אל, היא הידיעה. במקום הלמד בכל התורה כולה, יש לנו דגש חזק אחרי היא הידיעה. למעט מקרים מסוימים שהדגש נופל. וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תעשה כסת העבדים. ביתו בדגש חזק. למה? היה צריך כתוב כאן בינתו. בן, זה בית ונון, נכון? עכשיו, כשזה נקבה, מוסיפים תו. בן, זה השם. לנקבה מוסיפים תו, אז צריך להיות בינתו. כמו שאומרים באמת בארמית, בנתה, או בערבית, בינתי, ביתי. בעברית, במקום להגיד בינתו, אומרים ביתו. אבל הדגש בתו, דגש חזק, שבא להשלים את הנון. אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה ואפדה לעם נוכרי, לא ימשול למוכרה בבגדובה, אשר לא יעדה. פה יש לנו טעם טרחה, ופה אני חייב לעצור מעט. אחר כך ואפדה. מה הפירוש של הפסוק? אם האמה הזאתי, התורה אומרת שאם האמה הזאתי, האדון חפץ בה, ליסה אותה לאישה, זה הכי טוב שיכול להיות. שהאדון ייסה אותה לאישה, כדת וכדין. היא תהפוך להיות מבת של עני ודלפון, היא תהפוך להיות גברת ואישה של אדם עשיר. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אבל אם היא לא כזאת היא מתאימה לאדון, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה, הוא לא רוצה לייעד אותה לעצמו, לייחד אותה לעצמו, לישא אותה לעצמו. אז מה יעשה? ואפדה. צריך לפדות אותה בכסף. אז איך הפסוק הנכון של הפסוק? אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה, פה נגמר בעצם המקרה, פסק הדין ואפדה. יפדה אותה בכסף, יעזור בפדיונה. אבל מי שקורא את זה בצורה הלא נכונה, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה ואפדה, שום משמעות אין לפסוק הזה. שום משמעות. כמה זה חשוב לשמוע על הכללים של הטעמים. הטרחה מפסיקה יותר מהתביר. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה, פסיק ואפדה. פסוק הבא. ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת יקח לו שירה, כסותה ועונתה לא יגרע, יקח לו. יש לנו דגש חזק בקוף, כי חסר כאן למד. מה השורש של המילה יקח? הוא מה עשה? הוא לקח. אז מה השורש? למד, קוף וחטא. עד צריך להיות כתוב ילקח לו. במקום ילקח, כתוב יקח. והדגש בלהשלים את הלמד החסרה. שערה מפיק, כסותה מפיק, כי הכוונה שער שלה, כסות שלה, עונתה, עונה שלה. יש כאן שתי מילים. מי שלא מבטא את המפיק, חיסר, כאילו חיסר מילה בתורה. תורה אומרת שערה, שער שלה, והוא אומר שערה, לא שלה. אגב, כסותה זה הכסות שלה, אדם חייב בכסות אשתו. שערה, מה פירוש המילה שערה? מזונותיה. מכאן נלמד, אדם שהולך למכולת וקונה אוכל בשביל לצורכי אשתו, מלבד שהוא מקיים מצוות עשה דאורייתא ואהבת לרעך כמוך, הוא מקיים גם מצוות עשה מן התורה, שערה, כסותה ועונתה, לא יגרע, לא יחסיר. פסוק הבא. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויעשה חינם אין כסף, מכה איש ומת, מות יומת. מכה איש ומת, מה דינו? מות יומת. תארו לכם מישהו קורא בקריאת התורה, מכה איש ומת, מות יומת. אפשר לקרוא ככה או אי אפשר לקרוא ככה? ודאי שיבוש, נכון? צריך לשמור על הכללים של הטעמים. מכה איש, פסיק קטן קטן, ומת, פסיק גדול יותר. עכשיו, מה דינו? מות יומת. ואשר לא שדה והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. שמה, דגש חזק במם, זה לתפארת הקריאה. אבל אינה לידו, שמה זה דגש חזק תבניתי. המילה אינה זה פועל של בניין פעל. זוכרים? יש לנו שלושה פעלים, שלושה בניינים שיש בהם דגש חזק. פעל, פועל והתפעל. אינה זה בניין פעל, לכן יש שם דגש חזק. אגב, ואשר לא שדה, מה פירוש המילה שדה? הרבה אנשים לא מצליחים להבין את המילה הזאת. המילה שדה זה פועל בלשון עבר. בהווה אומרים שודה, שודה, הכוונה האדם שעומד בצד וממתין מחכה לחברו להזיק לו. זה נקרא צודה. ובלשון עבר אומרים שדה. כמו אם ניקח לדוגמה את המילה בונה. הוא עכשיו בונה בית. איך אומרים בלשון עבר? הוא בנה בית. אותו דבר, שדה בלשון הווה. אדם שעורב לחברו מהצד ומחכה לו שהוא יגיע, זה נקרא צודה. ובלשון עבר, צדה. תורה אומרת, אם האדם הזה הוא לא צדה, כלומר, הוא לא עשה את הפעולת העריבה, הוא לא ערב לחברו, אלא בור עולם הנה לידו בשוגג, אז הוא לא מות יומת, אלא הוא גולה לעיר מקלט. וכי יזיד איש על רעהו להרוגו ועורמה, מעים מזבחי תיקחנו למות. המילה תיקחנו, פעמיים דגש חזק, בקוף כבר למדנו, בשביל להשלים את הלמד של השורש. הדגש בנון, זה בא לומר לך שזה חוזר עליו, על אותו אחד שהזיד על רעהו. תיקחנו עם דגש, הדגש אומר תיקח אותו. אם לא היה כאן דגש, פירוש המילה היה חד ושלום, חד ושלום, תיקח אותנו. אז אוי ואבוי, אדם שקורא בתורה ולא עושה כאן את הדגש חזק, חד ושלום, מה אומר על עצמו ועל כל הציבור ששומעים אותו. תיקחנו, בלי דגש, פירושו תיקח אותנו, למה? ירחם השם. תיקח את החמאס למות, לא אותנו. פה בתורה כתוב, תיקחנו, תיקח אותו, אותו אחד שהזיד על רעהו ורצח אותו נפש. ומכה אבי ואמו מות יומת, וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת, ומקלל אבי ואמו מות יומת, וכי ריבון אנשים, והיא כאיש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות, ונפל למשכב, אם יקום, ויתהלך בחוץ על משענתו, ונקע המכה, רק שבטו ייתן, ורפו ירפא. בפסוק האחרון, יש לנו כמה דגשים חזקים, בואו ננסה להתבונן בהם. ויתהלך, זה דגש תבניתי. מה הבניין של המילה התהלך? מי יודע? בניין התפעל. התפעל זה אחד משלושה הבניינים הדגושים. הלאה, וניקה המכה. ניקה זה בניין פעל. גם הוא בניין דגוש וניקה. ייתן, דגש חזק בתו, כי חסרה כאן האות נון. השורש הוא נתן. אז עד שלא כתוב אינתן, כתוב ייתן. ורפו ירפא. בואו נתחיל בירפא ואחר נדבר על רפו. ירפא, שוב זה בניין נפעל, ריפא. הוא ריפא בעבר, הוא ירפא בעתיד. אז ירפא זה גם כבניין פעל, לכן יש שם דגש בפה. מה פירוש המילה ורפא? בואו חברים, נלמד היום משהו חדש. אנחנו יודעים עד היום שיש שורש, נכון? ויש בניינים ופעלים. יש עוד דבר נוסף בתורה, שהיום כמעט ולא מלמדים אותו. הדבר הזה נקרא מקור. עוד מעט נסביר למה זה נקרא מקור. זה נקרא מקור. אני אתן דוגמאות. אם שמוע, תשמעו. מה פירוש המילה שמוע? תשמעו, אני מבין. אם תשמעו. מה זה אם שמוע? אין לזה משמעות לכאורה. ואם אמור, יאמר העבד. יאמר, אני מבין. מה זה אמור, יאמר? השב תשיבם, תשיבם אני מבין, מה זה השב תשיבם? גונוב גונבתי, יוסף ככה אמר, גונוב גונבתי, גונבתי אני מבין, מה זה גונוב? עוד המון המון מילים, אם חבול תחבול סלמת רעיך, תחבול אני מבין, מה זה חבול? הרבה מילים בתורה שהרבה אנשים חושבים שיש כאן כפל. חז"ל באמת תמיד דורשים את המילה, כי סוף סוף המילה מיותרת. אבל בפשט של המילים, מה פירוש המילה הזאת? פירוש המילה הזאת זה מקור. מה זה מקור? מקור זה השם של הפועל. השם של הפועל. אני אעשה קצת להסביר. נמשיל את זה לשורש. יש שורש, מהשורש יוצאים גזעים. מהגזעים יוצאים ענפים. השורש, כפי שאתם יודעים, זה אותיות השורש. אותיות השורש. הענפים, זה הפעלים עצמם. אמרתי, אמרנו, ירפא, ריפא. הגזע, גם הוא יש לו שם. הגזע, גם הוא יש לו שם. זה נקרא השם של הפועל. הרבה פעמים בתורה, התורה לא אומרת מיד את הפועל, אלא את השם של הפועל, ואז את הפעולה. רפו זה השם של הפועל. ירפא זה הפעולה. נסביר את זה במשמעות של הכתוב. אדם שהיכה את חברו, הבן אדם שהוכה לא מת, אבל נפל למשכב, אז הוא חייב לשלם לו נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. ככה כולנו עמדו מסכת בבא קמא. נזק, צער, ריפוי. מה ברור צריך לשלם לו ריפוי? צריך לקחת אותו לרופא. התורה לא. התורה אומרת, צריך לרפות אותו. ורפו ירפא, זה חוזר על מי? המכה. אותו אחד שיקה את אותו אדם, התורה אומרת לו, אתה רפו ירפא. אתה צריך לרפות, אתה תרפא את אותו אדם שניזוק. חז"ל מסבירים מה פירוש אם הוא לא רופא איך הוא ירפא, אלא כוונת התורה שהוא ישלם לרופא שצריך לרפא את אותו אדם. על כל פנים ורפא ירפא פירושו שהוא צריך לרפות אותו. רפא זה שם הפועל, כפי שאמרתי זה המקור של הפועל, וירפא זה הפועל. אגב, לפעמים התורה משתמשת רק במקור אפילו בלי להזכיר את הפועל. הדוגמה הכי ידועה, כל בוקר אנחנו אומרים בברכת כהנים, בסוף בכל התורה, אמור להם. מה פירוש אמור להם? הצלח כתוב, אמרו להם, או לפחות אמור להם. מה זה אמור להם? אמור זה לא פועל, אמור זה מקור. זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? אם הכוונה אתה, הצלט כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. לא זכור. זכור זה לא פעולה. וזה לא מתייחס לשום בן אדם. זה מתייחס לאכול ביחד. כי זה השם של הפועל. זה נקרא מקור. עליית שני. וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם. בשבט פירושו במקל. עכשיו מי שיקרא את הפסוק לא לפי כללי הטעמים, וכי יכה איש את עבדו, איך יקרא אותו לא כתוב? או את אמתו בשבט. דקה, את האמה מקים במקל, אבל את העבד לא מקים במקל. זה קריאה לא נכונה. איך הקריאה הנכונה? וכי יכה איש את עבדו את אמתו, פסיק, בשבט, פה פסיק גדול יותר, וכי יכה לתא משרת. איש גם כן משרת. את עבדו, זה תא מפסיק, אבל מפסיק קטן. אמרנו גיריש ושני גירישים ותלשה, הם מפסיקים קטנטנים. וכי יכה איש את עבדו, פסיק קטן קטן, או את אמתו, פה הפסיק הגדול יותר, שניהם יכה אותם בשבט, פה הפסיק העוד יותר גדול, הוא מת תחת ידו. נמשיך פסוק הבא. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כי חספו הוא. גם פה, אדם שלא יקפיד לכללי הטעמים, אך אם יום או יומיים יעמוד, אז מה ביום? ביום הוא לא יעמוד? איך צריך לקרוא? איך הקריאה נכונה? אך אם יום או יומיים יעמוד, או יום או יומיים הוא יעמוד, הפסיק צריך להיות אחרי המילה יומיים. במילה יעמוד הפסיק עוד יותר גדול, שם הנקודה, שם זה התנח. מה ברור שמילה לא יוקם, לא יעמידו אותו? לא יונקם. אדם שכאן לא עושה את הדגש חזק, שינה את המשמעות למילה אחרת לחלוטין. לא יוקם פירושו, לא יעמידו אותו. מה שייך פה? כוונה כאן לא ינקם, והדגש בקוף בא להשלים את הנון של שורש נקום. וכי נשאו אנשים ונערפו אישה הרה ויסעו ילדיה ולא יהיה אסון. אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים, ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קוויה תחת קוויה, פסע תחת פסע, חבורה תחת חבורה, פצע בהתנח בסוף פסוק הופך להיות פסע. אותו דבר נפש בסוף פסוק הפכה להיות נפש, רגל בסוף פסוק הפכה להיות רגל. וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו. וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה. הקריאה שקראת עכשיו היא נכונה או לא נכונה? היא ודאי לא נכונה. המילה ושיחתה היא חוזרת על כל המכלול, גם על עין עבדו וגם על עין אמתו. אבל מי שיעצור בתביר ולא יעצור בתרחה יותר מן התביר, הוא ישבש לנו את המשמעות של הפסוק. מי שיקרא וכי יכה איש את עין עבדו, פסיק, או את עין אמתו ושיחתה, המשמעות תהיה שהוא יכה את עין עבדו ולא שיחת אותה. את עין אמתו וכן שיחת אותה. ועל שניהם לחופשי ישלח גם את העבד וגם את האמה. וזה לא נכון. המילה ושיחתה שיחת אותה, את העין, זה חוזר גם על העין של העבד וגם על העין של האמה. לכן אני מחויב לעשות פסיק בתרחה יותר ממה שהפסקתי בתביר. לחופשי ישלחנו, לא הכוונה ישלחנו. ישלחנו זה לשלוח אותו להביא משהו מפלוני אלמוני. שליחות, פה מה הכוונה של הפסוק? לשלח, להוציא, נכון? זוכרים את ההבדל? ההבדל זה בניין פעל או בניין פיעל. איך אני מזהה אם זה פעל או פיעל? הדגש חזק. הדגש בלמד מראה לי שיש פה בניין פיעל, שמשמעות המילה לא לשלוח שליח, אלא לשלח, להוציא, אתה משוחרר לחופשי, אתה יכול ללכת לבית. ישלחנו, הדגש בנון, בא להגיד לי, ישלח אותו, את העבד או את האמה. בלי הדגש, פירושו ישלח אותנו. אנחנו לא קשורים לעסק, למה שישלח אותנו? ישלחנו, דגש בנון, ישלח אותו. מי שלא עושה את הדגש, שינה את המשמעות. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחופשי ישלחנו תחת שינו. וכי גחשור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום והוא עד בבעליו ולא ישמרנו, והמית איש או אישה השור יסקל וגם בעליו יומת. שור נגח הוא. מה זה נגח הוא? נגח זה הוא נגח. מה זה נגח הוא? כמו שתגידו, אכל הוא. מה המשמעות של הפסוק הזה? נגח שם תואר, נכון? חזק וברוך, יפה מאוד. מי גילה לך שזה שם תואר ולא פועל? אולי זה פועל? מי מחלק? מי מפריד? מי אומר לי אם זה פועל או תואר? הדגש חזק. זאת אומרת, אם אתה אומר נגח בלי דגש חזק, פירושו, הוא נגח. וזה לא מסתדר בפסוק, אין לזה שום משמעות. אם אתה אומר נגח, זה תואר. כלומר, נגחן. התורה אומרת, ואם שור נגחנו, התואר שלו נגח, הוא נגחן. אם שור נגחו, נגחן, מתימול שלשום, אז העונש שלו, שגם השור יסכל, וגם בעליו יומת. יש לנו משהו דומה לזה בתפילה. כי אלה טוב וסלח אתה. סלח זה לא פעולה. זה לא אתה סלחת. אתה מדבר לבורא עולם, אתה אומר לו אתה סלח. אפשר להגיד דבר כזה? אתה סלח. אפשר? תגיד, אתה סלחת, עוד אולי אני קצת יבין, אבל סלח, אתה סלח. סלח בתפילה זה שם תואר. אתה סלחן. איך אני יודע את בתואר הפועל? דגש חזק. אם זה בלי הדגש חזק, זה פועל. אם זה עם דגש חזק, סלח, זה שם תואר. לא צריך לעשות דגש חזק כמו שעשית לכם עכשיו. אתם תוציאו למתפללים את האוזניים. אני עושה כדי שתשמעו את זה טוב טוב. איך אנחנו נבטא את הדגש חזק? פשוט נעבה את הלמד. נעשה אותה כאילו היא כפולה. נעבה אותה. כי אלה טוב, ואני מפריד גם בין הוות לבין הוו, למרות שיש אותיות שונות, אבל הן דומות. אני צריך להפריד ביניהם. כי אלה טוב וסלח. עכשיו עשיתי כבר דגש חזק מצוין. וסלח, גם עכשיו עשיתי דגש חזק. עשיתי את הלמד עבה יותר. וסלח אתה. בתו גם יש דגש חזק. זוכרים איזה עוד חסרה שמה? אנטה. חסר שמה נון. אתה. ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. נמשיך. אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו, אובן יגח, אובת יגח, כמשפט הזה יעשה לו. פה במילה יגח זה בא להשלים עוד שחסרה. פה זה לא תואר, זה פועל. אבל חסר כאן את הנון של השורש. לכן יש דגש חזק בגימל. במקום שנאמר אובן ינגח, אובת ינגח, כתוב יגח בדגש חזק להשלים את הנון שחסרה לנו כאן. אם עבד יגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדונו, והשור יסקל, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, ונפל שם משור או חמור, בעל הבור ישלם כסף, ישיב לבעליו, והמת יהיה לו, וכי יגוף שור איש את שור רעהו, ומת, ומאחרו את השור החי, וחסו את כספו, וגם את המת יחסון, או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום, נגח בדגש חזק תואר, נגח הוא, נקחן, נגח הוא מתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, חמישה וקר ישלם תחת השור, והרבסון תחת השה. אם במחתרת אם עשה הגנב והוקע ומת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו, שלם ישלם. אם אין לו ונמכר בגנבתו, אם זרחה השמש עליו, דמים לו. אפשר לקרוא ככה או שזה קריאה משובשת? ודאי משובשת. אם זרחה השמש עליו, כלומר, השמש זרחה, אבל אתם אומרים שזה משל. לא הכוונה באמת, השמש זרחה, זה לא, זה לא מה שיעשה את ההבדל. כוונה, אם הוכר הדבר שהוא לא התכוון להרוג, אז אסור לבעל הבית להרוג את הגנב. אם בעל הבית מסופק, אם הגנב הזה מתכוון להרוג או לא, מותר לבעל הבית לראות לו ולהרוג אותו. לראות בו ולהרוג אותו. אבל אם בידוע שהוא לא בא להרוג, בבקרה כזה אסור לבעל הבית להרוג את הגנב. אם הימסה, תימסה בידו הגנבה, משור עד חמור עצה חיים, שניים ישלם. עליית שלישי. עליית שלישי מדברת על אדם שהזיק בשדה של חברו על ידי הבהמה שלו. הוא שחרר את הבהמה, הבהמה אכלה, רמסה פירות של החבר, צריך לשלם. או אדם מדליק אש, והאש עברה לשדה של חברו, גם כן צריך לשלם. אחר כך יש לנו דיני ארבעת שומרים, ועוד דינים של בן אדם לחברו. כי יבער איש שדה או חרם ושילח את בעירו וביער בשדה אחר מטב שדהו ומטב כרמו ישלם שילח ולא שלח. שלח זה שלח שליחות ולא מכיר עדיין ששולחים בהמה בשליחות. יש אולי יונת דואר ששולחים אותה בשליחות, אבל הבהמה לא שולחים אותה אלא משלחים אותה. כוונה נותנים לה לצאת ולרעות בשדה. כי תעשה אש ומעשה הכוסים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבעיר את הבערה. כי תן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש אם ימסה הגנב ישלם שניים, אם לא ימסה הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. מה ההבדל בין גנב לבין גנב? זה פועל וזה תואר. הוא גנב, זה פעולה שהוא עשה, הוא גנב. אבל פה מה שכתוב כאן, ימצא הגנב, זה השם התואר שלו, הוא בן אדם שהוא גנב. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבדה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. כי תן איש אל רעהו חמור או שור עושה בכל בהמה לשמור ומת. מחילה. ומת או נשבר או נשבע אין רואה. שבועת אדוני תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. ולקח בעליו ולא ישלם, ואם גנוב יגנב מעמו ישלם לבעליו, אם טרוף יטרף יביאהו עד הטרפה לא ישלם. למדנו כל פעם שאתם רואים בתורה בחומש סמך ופה בתיקון קוראים רווח שפרשה סתומה פרשה פתוחה, תעצרו קצת יותר מאשר סוף פסוק רגיל. פרשה סגורה קצת יותר, פרשה פתוחה עוד יותר, כי זה קטע חדש, זה נושא חדש. וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת, בעליו אין עמו שלם ישלם, אם בעליו עמו לא ישלם, אם שכיר הוא בא בשכרו שלם ישלם. המילה שלם זה לא פועל, זה מקור. ישלם זה הפועל, שלם זה המקור של הפועל, השם של הפועל. וכי פתה איש בתולה אשר לא רסה ושכב עמה מהור, אם הרן לו לאישה, אם מאן ימאן אביה, לתתח לו כסף ישקול כמו הר הבתולות. מחשפה לא תחיים, כל שוכב עם בהמה מות יומת, זובח לאלוהים יחורם בלתי לאדוני לבדו, וגר לא תונה ולא תלחסנו כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, כי אם שעוק ישעק אליי שמוע אשמע שעקתו. שלוש מקורות בפסוק אחד. אם ענה תענה אותו, המילה ענה זה מקור, תענה זה הפועל. צעוק יצעק, ואותו דבר, שמוע אשמע. שלוש מקור בתוך פסוק אחד. וחרה אפי, והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך, אם חבול תחבול, סלמת רעך, עד בו השמש תשיבנו לו, כי היא חסותו לבדה, היא סמלתו לעורו, במה ישכב, והיה כסעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. עליית רביעי. אלוהים לא תקלל, ונשיא ועמך לא תאור. פשוטו של מקרא, אלוהים שכתוב כאן, כוונה דיין. דיין שדן אותך ופסק לחובתך, אוי ואבוי, אסור לקלל אותו. ונשיא ועמך, וגם כן מלך, אסור לא תאור, גם כן הכוונה לא תקלל. גם תרגום אונקלוס מתרגם, דיינה לתקיל. דיינה זה דיין. אבל חכמים למדו מתוך זה גם כן עזרה לברכת השם, כי גם בורא עולם בעצם הוא הדיין שלנו. מלאתך ודמעך לא תאחר בחורבנך תיתן לי. מלאתך פירושו ביקורים, דמעך פירושו התרומה. הביקורים והתרומה אסור לאחר אותם ואסור לשנות להם את הסדר שאדם חייב לתת מהשדה שלו. כן תעשה לשורך, לשונך, שבעת ימים, יהיה עם אמו ביום השמיני, תיתנו לי. מה פירוש כן תעשה לשורך? זה חוזר על הפסוק הקודם. כמו שציוויתי אותך בפסוק הקודם, לתת את הבכורים שלך לבורא עולם, בכור בניך תיתן לי, ככה גם תעשה לשורך ולשונך. גם הם, הבכור שיוולד לשור או לצון, גם כן תיתן לי. אבל לא מיד, אלא שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני, ביום השמיני, תוכל ליתנו לי. פסוקים האלה, פסוקים קצת קשים, היה חשוב לי להסביר שנבין אותם טוב, כשנקרא בתורה, כשנלמד אותם. ואנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טרפה, לא תאכלו לכלב, תשליכון אותו, לא תישא שם עשיו, אל תעשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על הריב לנטות, אחרי רבים להטות, ודל לא תהדר בריבו, כי תפגע שור אויבך או חמורו, תועה השב תשיבנו לו, כי תראה חמור שונאך רובס תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. חדלת מעזוב לו, זה בתמיה, תורה תמיה לך, אתה תחדול מלעזוב לו? לא, עזוב תעזוב עמו. לכן גם שקראתי, קראתי בניגון קטן של תמיה, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב. מה זה עזוב? זה פועל? לא, מה זה? מקור. תעזוב זה הפועל. עזוב זה המקור של הפועל. עזוב, תעזוב עמו. עליית חמישי. לא תטה משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק, ונקי וסדיק אל תהרוג, כי לא אסדיק רשע, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פחים, מסלף דברי צדיקים, וגר לא תלחס, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ושש שנים תזרע את ארסך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. מה פירוש ויתרם? מה שיותירו האביונים ולא יקחו, תאכל חיית השדה. כן תעשה לחרמך, לזיתך, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמסך והגר ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך שלוש רגלים תחוג לי בשנה את חג המסות תשמור שבעת ימים תאכל מסות כאשר סביתיך למועד חודש אביב כי בו יסעת ממצרים ולא יראו פניי רקם וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. מה זה בחג הקציר? על מה זה חוזר? זה חוזר על הפסוק הקודם, את חג המסות תשמור וגם תשמור את חג הקציר, שזה בעצם חג סוכות, סליחה, שזה בעצם חג שבועות, ואחר כך חג הסיף, שזה חג סוכות. וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג הסיף בסט השנה, באוספך את מעשיך מן השדה. נשים לב, וחג הקציר להפריד מעט, כי מאוד קשה שלא לבלוע. אם אתה לא מפריד, אתה בולע את ההי. למרות שזה טעם משרת, אני לא מפריד בזמן, אבל אני מוציא ההי מהגרון. וחג הקציר, ככה אני לא בולע את ההי. אותו דבר, וחג האסיף. פסוק הבא, שלוש פעמים בשנה יראה כזכורך אל פני האדון אדוני. לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך לא תבשל גדי בחלב אמו. בחלב אמו, לשים לב לא לבלוע את האלף. עליית שישי, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי ישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו כי לא יישא לפשעכם כי ישמי בקרבו כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר ואייבתי את אויביך וסרתי את סורריך כי אלך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיווי והיבוסי והכחדתי לא תשתחווה לאלוהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מסבותיהם. פירוש המילה כי בפסוק הזה, אלא לא תשתחווה ולא תעשה כמעשיהם אלא הרס תהרסם ושבר תשבר מסבותיהם. מי זוכר מה ההבדל בין תשבור לבין תשבר? תשבור זה בטעות, בקלות. תשבר ותיקח ותנפץ הדק היטב. אז למצבות של הגויים של עבודה זרה, לא מספיק לשבור אותם, צריך לשבר אותם. ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסיר אותי מחלה מקרבך. עליית שביעי, לא תהיה משקלה ועקרה בארסך את מספר ימיך, המלא את אמתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונתתי את כל אויביך אליך עורף, ושלחתי את השרעה לפניך וגרשה את החיווי, את הכנעני ואת החיתי מלפניך, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה, ונחלת את הארץ ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך. ושתי, יש דגש חזק בתף, כי חסר כאן תף נוספת. אמרנו פעם שהמילה שית זה כמו שים. אז אם כתוב ושתי, כמו ושמתי. עכשיו, המילה ושמתי, שימו לב, ושם, ואחר כך אני מוסיף תי, נכון? ושמתי. אותו דבר, ושתתי. היינו צריכים לומר, ושת, זה אותיות השורש, ואחר כך אני, ושתתי. ושתתי את גיבולך. במקום להגיד ושתתי את גיבולך, שני התווים, תו ותו, יתחברו לתו אחת, עם דגש חזק. ושתי את גבולך. פסוק הבא. לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. ואל משה אמר, עלה אל אדוני, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. אמרנו בתחילת הפרשה שיש מחלוקת האם הפסוקים הללו נאמרו אחרי מתן תורה כפי הסדר שהם כתובים, או שזה משהו שהיה לפני כן. רדעת ראשי שזה היה לפני מתן תורה, בדלה בסיוון. ראיה לדבריו, הסגנון של התורה. בדרך כלל אמרנו שהתורה משתמשת בוו ההיפוך. ויומר, וידבר, נכון? ופתאום פה משהו השתנה. פרק כ"ד, פסוק א', ואל משה אמר, לא כתוב ויומר אל משה, אלא ואל משה אמר. זה נקרא בלשון המדקדקים, עבר מוחלט. כלומר, יש עבר שזה עתיד מהופך לעבר. ויש עבר שמעיקרו נכתב בצורת עבר. בדרך כלל, כשעבר נכתב בעיקרו בצורת עבר, זה משהו שנכתב שלא כסדר. זה משהו שבאמת היה עוד לפני מה שנאמר לפני כן. זה סיוע גדול מאוד לדעת ראשי עליו השלום. פסוק ב', וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. וניגש, דגש בגימל, בא להשלים את הנון החסרה. לבדו, בא להשלים דלת החסרה. הן עם לבדד, זו המילה המקורית, לבדדו. דלת אחת עם דגש, והדגש בא להשלים את הדלת החסרה. לבדו. פסוק הבא. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת הר, ושתים עשרה מסיבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני, פרים עולות. זה קורבן שעולה כליל על גבי המזבח. כל הכבש, כל הפר, הכל על גבי המזבח. לכן זה נקרא עולה, כי הכל עולה למעלה. זבחים שלמים זה זבח שחלק ממנו את האמורים שמים על גבי המזבח, ואת שאר הבשר אוכלים. אז הם גם העלו עולות וגם זבחו שלמים. ויקח משה חסי הדם ויעשם בהגנות וחסי הדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. פה משה רבנו קורא ברית עם עם ישראל, הוא לוקח את הדם של הקורבנות, חצי ממנו זורק מההתחלה, מזה אותו על גבי המזבח, וחצי הדם השני, לדעת ראשי, חצי הדם השני הוא זורק אותו על העם, וזה סוג של ברית. חצי מהדם שמתי על המזבח, חצי מהדם שמתי עליכם, אתם ובורא עולם עכשיו שייכים ביחד אחד לשני. אתם ובורא עולם מחוברים יחד בדם הזה שחצי נמצא פה וחצי נמצא פה. תרגום אונקלוס, דעתו קצת שונה מרשי, לדעת התרגום גם את חצי הדם השני הוא זרק על המזבח, אלא שחצי הדם הראשון הוא זרק בתור עבודת הקורבנות, וחצי הדם השני אחרי שהם באו בברית. פשט הפסוקים כדעת ראשי. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעסם השמיים לטוהר ואל אסילה בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. ויאמר אדוני אל משה עלה אליי ההרה והשם ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים ולזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם והנה אהרון וחור עמכם מבעל דברים יגש עליהם. כאן משה רבנו עולה להר 40 יום ו-40 לילה, זה לכל הדעות אחרי מעמד הר סיני, מזין בסיוון עד י"ז בתמוז. כשהוא יורד בי"ז בתמוז הוא רואה את מעשה העגל ואז כל הסיפור עם העגל. אגב, המילים אשר נשוב עליכם, אשר עד אשר נשוב עליכם, המילים אשר נשוב עליכם, גימטריה שלהם 960. 960. כותב מרן רבנו ראש השיבה בספרו, הוא בא לרמוז, יש כאן רמז, שמשה רבנו יהיה בהר 960 שעות. אם ניקח 24 שעות ביממה, כפול 40 יום, זה 960. זאת אומרת, כאילו משה רבנו אומר להם, אני עומד להיות שמה 960 שעות. עכשיו, אנחנו יודעים שעם ישראל טעו בחשבון. מה הייתה הטעות שלהם? טעו ב-6 שעות. הם חשבו שמשה רבנו צריך כבר לרד בבוקר, ובאמת הוא התכוון 40 יום שלמים. אם היו מבינים את הרמז ומחכים עוד קצת שעות, אז אולי לא היו חוטאים בעגל. פסוק הבא. ויעל משה אל ההר ויחס הענן את ההר וישכון כבוד אדוני על הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. נשים לב, הוא מראה, לבטא את א', שלא נאמר בטעות, הוא מראה. הוא מראה, כבוד השם. פסוק אחרון. ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. שבת שלום ומבורך לכולם.